הגענו לדף נון ב' עמוד ב', בשורה האחרונה בעמוד, נפל לפניו מכל הקריאה, חייב, לאחריו, פטור, אמר רב לפניו וכנב לפניו ממש, כלומר שהשור נפל על פניו, הוא מת מההבל שבבור, לכן הוא חייב. לאחריו אחריו ממש, כלומר כשפניו כלפי מעלה, ומדובר זה וזה בבור, מכיוון שהשור נפל לתוך הבור, ורב לטעמי, לשיטתו, אמר רב, בור שחייבה עליו תורה להבלו, הנזקים שנגרו מההבל שבקרקעית הבור, אז התורה חייבה לשלם. אבל לא לחוותו, לא על נזקים שנגרמו מהחוותה שבקרקעית, דרך הקרקעית. ושמואל אמר בבור בין מלפניו בין מלאחריו חיה, ושמואל גם לתעמיד אמר להבלו וכל שכן לחוותו. אז אם ככה אלה יחידה מאיך שמואל יסביר לאחריו מכל הקריאה פטור, למדנו סך גול במשנה שנפל לאחריו מכל הקריאה פטור, בעל הבור פטור. הוא כגון נתקל בבור ונפל אחורי הבור מחוץ לבור, הכוונה השור נתקל בבור, ונפל אחורי הבור מחוץ לבור, נחבט מהקרקע שמחוץ לבור, במקרה זה הוא פטור. מכיוון שהשור לא ניזוק מהבור עצמו, אלא מהקרקע ששייכת לכל העולם, כי שום דבר מחוץ לבור, אז גם לפי שמואל בעל הבור לא חייב. הגמרא מקשה, ATV, בבור בין מלפניו בין אחריו חייב, לכאורה תיופת דרב, כתוב גם לפניו בין אחריו חייב. המבחיס למודה רע בבור ברשותו דחייב. רב מודה שאדם, אם נמצא בור ברשותו של החופר, אז הוא חייב. בין נפל השור פניו, בין על אחריו, משום דאמר לי, ממה נפשכי בהב למיתי מדובר, השור שנפל בעצם מת מהבל של הבור, הבל תידחו, ההבל שלך, ואם בחוותה, חוותה תידחו. מה שמה רב, שאין בעל הבור חייב לשלם הנזק שנקרא מהחוותה, שם מדובר על בור ברשות הרבים, שהקרקע הבור בעצם לא שייכת לבעל הבור. ורב אמר תירוץ לסף, אחר מה הסכין במתהפך, מדובר שמתהפך תוך כדי נפילה, דנפל על האפה, נפל על פניו, אבל לפני שנחבט בקרקע, התהפך ונפל על גבי. באופן כזה גם רב אומר שבעצם בעל הבור חייב לשלם. כי יש לומר דהב דהני בי אהני בי, ההבל שנכנס לתוכו בתחילת נפילתו כשנפל על פניו, והוא הועיל בעצם לקרב את מיטתו, הועיל גם לאחר שהתהפך, והוא זה שגר למותו, לכן מדובר פה על ההבל ולא על החוותה. ותירוץ נוסף, רב יוסף אמר, אך מנזקי בור בשור עסקין, אנחנו עוסקים בעצם בנזק שגרם השור לבור בנפילתו לתוכו, זה הפוך, מה שהשור גרם נזק לבור, מה אני, איזה נזק הוא יכול לגרום, לא שיביש את המימיו, הביש את המימיו של הבור, לכן לא רואים לשתייה, מדובר במקרה שהשור נכנס לחצר בעל בית שלו ברשות, בעל בית לא יפקיר רשותו ולא את בורו, מכיוון שהוא לא יפקיר, אז בעל השור חייב לשלם על נזק שנגע למים שבבור, זה לא שנה לפניו, לא שנה לאחריו, מחייב, מקרה זה מדל בין אם השור נפל לפניו או לאחריו, בכל מקרה, בעל השור חייב לשלם על נזק. והגמרא מביאה סיוע לרב, שיטת רב, תנא רב חנניה, לסייע לרב, הברייתא מסייעת לשיטת רב, כתוב נפל שם שור או חמור, בעל הבור ישלם, כסף יפשיל לבעליו, מזה שהתורה אומרת ונפל, כלומר, על חיובו של בעל הבור לשלם, הכוונה אינו חייב לשלם עד שיפול דרך נפילה, כלומר על פניו. רוב הבהמות נופלות לבור, נופלות על פניהם. מכאן אמרו נפל לפניו מכל הקריאה, אז חייב, לאחרה מכל הקריאה פטור, וזה וזה בבור, מכאן שהשור נפל לתוך הבור. וזה בדיוק כשדעת רב. אמר מה למדנו במשנה נפל לפניו מכל הקריאה, בעל הבור חייב, ועמי, למה בעל הבור חייב לשלם? נימה קורא גרם לי. עכשיו אמרו שמי שקורא, מי שחופר את הבור גרם לשור ליפול לבור. מכיוון שלבור מהסף של הקריאה, הרי כתוב נפל לפניו מכל הקריאה, מכל מי שבעצם מרחיב את הבור וקורא את הבור. אז בלא מהסף של הקורא, השור היה נופל לבור, אז אין לחייבת בעל הבור על נזק שנגרם. גם את הקורא אפשר לחייב, כי הוא רק גורם לנזק. ואדם לא חייב לשלם, מדובר בנזקים, בגרם, גם בנזקים, פטור. אז אמר רב שמעון בר אשי, אמר רבי נתן, אמר, בעל הבור היזק כעביד, וכל אחד לא אפשר להשתלם מהי, משתלם מהי. כלומר, זה כדעת רבי נתן, הוא אמר, גם במקשת דבר אחד גרם לכך שהשור נפל לבור, בכל זאת, בעל הבור היזק כעביד, הוא זה שעשה את הנזק, כלומר, הוא נושא אחריות על כל הנזק, מכיוון שהשור נמצא הרוג בתוך הבור שלו, ואם אי אפשר, כל תשלום עבור הנזק שלא ניתן לגבותו, זה מה שנראה, כל אחד לא אפשר להשתלם מהי, ויכול, לא יכול לגבות מכאן, אז משלם מהי, גובים אותו מבעל הבור. לכן במקרה שלנו אי אפשר לגבות מהקורא כלום, כי כמו שאמרנו מדובר על גרמה בנזיקין, הוא רק גורם לנזק, לכן הניזק גובה את הנזק מבעל הבור, כי סך הכל הרוג נמצא ברשותו. והגמרא מביאה מחלוקת רבי נתן וחכמים בהרחבה, נתניה שור שדחף את חברו לבור, בעל השור חייב לשלם על הנזק, ובעל הבור פטור. למה? מכיוון שבלי שהשור המזיק היה דוחף את הניזק לבור, אז הנזק לא היה קורה, לא היה מתרחש. לכן החיוב כולו מוטל על בעל השור. אבל נתן אומר, בעל השור משלם חצי, בעל השור שדחף, משלם חצי, חצי מדמי הנזק. ובעל הבור משלם חצי. שניהם יחד גרמו לנזק. ופה הדיון. אומרת רבה תניה, יש פה סתירה, נתן אומר, בעל הבור משלם שלושה חלקים ובעל השור רביע. לא קשה, היה בטעם, היה במועד. מה שאמרנו הוא שלפי רבי נתן, בעל הבור משלם שלושת ובעל השור רביע, עוסק בשור טעם. כלומר, בשורתם, אם היה מזיק לבדו, לא היה חייב לשלם בעליו לחצי נזק. שורתם משלם חצי נזק. לכן, כאשר הוא מזיק ביחד עם בבור, אז בעליו חייב לשלם רק רבע נזק בלבד. והברית הראשונה שאמרה שדפי רבי נתן, בעל השור משלם מחצה הכוונה במועד, אם היה מזיק לבדו, בעליו היה מתחיל בעצם נזק שלם. לכן, כשדובר על יחד עם הבור, מדובר על חצי נזק. אומרת, מה הוא בטעם, מה יקסב, מה יקסב, מה יקסב, מה יקסב, מה יקסב, מה יקסב, מה סובר רב נתן? למה הוא מחייב את בעל הבור שלושת ולבעל השור רבע? אז אם מדובר שהוא סובר שכאשר שניים מזיקים משותפות, יש דונן כאילו הוא עשה, כאילו זה שעשה את הנזק, גם זה שעשה את כל הנזק, כלומר כל אחד מהם עשה את כל הנזק, היה צריך לומר, היי משלם פלגה, היי משלם פלגה. אם באמת כסבר, היי כולי זה כעבד, כל אחד עשה את כל הנזק, והי כולי נזק, והי כולי, וגם זה שני עשה את כל הנזק, אז כל אחד ישלם חצי נזקו. כלומר, גם בעל השור ישלם חצי, וגם בעל הבור. אלא מה, אי כסבר, היי פלגה זה כעבד, והי פלגה זה כעבד. אם אתה אומר באמת שכל אחד בעצם, שניהם הזיקו ביחד, אז בעצם כל אחד צריך לשלם חצי נזק, אז בעל הבור משלם פלגה, או בעל השור רביע. אידך רביע מפסיד לכאורה. בעל הבור, כלומר, המזיק לבדו היה משלם נזק שלם. למה? כי בור מועד להזיק, בור נחשב מועד. לכן פה הוא משלם פלגה, משלם מחצי, כי כמו שאמרנו, יש לו חצי מהאחריות. ובעל השור, שאם המזיק לבדו היה משלם רק חצי, אז הוא משלם חצי מזה, רביע. ועד רבה, רבע נוסף, הוא מפסיד. למה רבי נתן לא מחייב את בעל הבור בשלושה רבעים? אז אמר רבה, רבי נתן דיין הוא דיין ונחי תום כדי דין, יורד לעומקו של דין. לעולם כסבה עיקולי זק אהבה ועיקולי זק אהבה, באמת רבי נתן אומר, אנחנו צריכים לדון אותם כאילו כל אחד עשה את כל הנזק. דקקה שלך לשם היי פלגה, היי פלגה, מה שאתה מקשה שכל אחד צריך לשלם חצי, משום דאמר לי בעל השור לבעל הבור, בעל השור יכול להגיד לבעל הבור, שותפותיי, מה יהניה לי? מה הוא יהיה לי? השותפות איתך בנזק. הרי אם אני צריך לשלם חצי בכל מקרה, אז מכיוון שהשור שלי הוא שור טעם, גם אם הוא היה בעצם ראיתי לבד, הייתי משלם רק חצי, אפילו היה עושה, השור שלי היה עושה כל הנזק בעצמו. לכן אין בעל השור משלם אלא רבע מהנזק, כי צריך שיהיה פה איזה שותפות, זה כל הרעיון. ויבאתי מהסבר החל עולם כסבה היי פלגה זק אהבה, לא היי פלגה זק אהבה, שאני אפשר להגיד שרבי נתן סובר שכל אחד מהם עושה רק חצי נזק. ודקקה שלך, בעל הבור משלם פלגה, בעל השור משלם רביע, וידך ריבה נפסיד, ואת הרבע נותר יפסיע נזק. משום דמר לבעל השור, לבעל הבור, יכול בעל השור להגיד לבעל הבור, אנא תורה בבירה חשכחת, יכול להגיד, תשמע, אני מצאתי את שורי מת בבורך, בפועל השור שלי היה מת בבור שלך. מכיוון שכך, יש תייחס כאילו את קטלתי, אתה רקת אותו כביכול, האחריות שלך, מכיוון שמצאתי בבור שלך. מה ידיד לך להשתלנו ממהך? משתלנים ממהים, משתלנים מה? מה שאני יכול לגבות, מה שאני יכול לגבות בעצם מהשותפך, מהשותף שלך נזק, כלומר בעל השור, אז אני אכן אגבה ממנו. אבל מה דלית לך להשתלנו ממהך? מה שאני לא יכול, אגבה ממך. מכיוון שבעל השור מזיק משלם רק רבע, אז אני צריך לקחת ממך בעצם שלושת רבעי נותרים. אז הנה כאן רואים, וחזרנו לתחילת מה שלמדנו, שרבי נתן סובר שבעל הבור נושא באחריות לשלם את כל מה ששותפו לא משלם. לכן במשנה קורה, למרות מכיוון שהוא רק גרם את הנזיק וגם נזיק פטור, אפשר לחייב אותו לשלם, לכן חייב בעל הבור לשלם את מלוא הנזק. אמר רב הניח אבן על פי הבור, הבר שור ונתקל בה ונפל בבור, בעל המלאכות רבי נתן ורבנן, לפי חכמים בעל האבן חייב לשלם את כל הנזק, כי הוא גרם לנפילה, לפי רבי נתן שניהם משלמים על הנזק, עומד גם פשיטה, זה ברור, זה מחלוקת רבי נתן ורחמים. אלא מה אתם מהתם היינו אומרים טוב, שם לגבי שור שדחף את חברו לבור, הוא דמר בעל הבור, חייב לבעל השור. כלומר שם יכול בעל הבור להגיד לבעל השור, אלא בירה דידי, תורה דידה, חווה קטילה, גם בלי הבור שלי, שורך היה הורג את השור הנזק, ולכן בעצם אפשר לחייב את בעל השור נזק שלם לפי חכמים, או, לכל פה, או לפחות חצי נזק לפי רבי נתן. אבל כאן, במקרה שהשור נתקל באבן, מה זה אמר לי, יכול לכאורה בעל האבן להגיד לבעל הבור, אלא בירה דידך אבנה דידי מה אבא, אם לא היה את הבור שלך, מה האבן שלה היה עושה? אבן לבד, מה הוא עושה? בלי בור. היא אבן מתקלבה, אם הוא היה, השור היה נתקל באבן, לא היה נופל לבור, אבל נפל וקי, היה נופל וקם. כלומר, ככה אפשר להגיד שהבעל האבן בעצם לא נחשב מזיק כלל, הוא לא חייב לשלם כלום, כמה שמענה, לכן אומר לנו, דאמר לי, לאו אבן לא אבן אפי לבירה. אז יכול בעל הבור עדיין להגיד לו, אם לא היה את האבן, בלי האבן שלך, לא היה השור נופל לבור בכלל, לכן גם בעל האבן נחשב מזיק, ודינו תלוי במחלוקת רבי נתן וחכמים. עכשיו, מקרה נוסף, שיש שני שותפים בעשיית הנזק, אפשר לחייב רק אחד מהם, איתמר נאמר, שור ושור שפסולי המוקדשים, שור של אדיוט ושור שפסולי המוקדשים, כלומר היה קדוש לקומה ונפסל, שנקחו ביחד, שור אחר, אז נחלקו מה דינו של בעל השור האדיוט, כמה צריך לשלם על הנזק, הבא אמר משלם חצי נזק, ואת השאר מפסיד הנזק, רבינה אמר, בעל השור האדיוט משלם רבי הנזק, רק רבע והשאר מפסיד הנזק. אז עומד גמר, הגמרא מנסה להסביר את המחלוקת, הווה, אפשר להגיד, מדובר בטעם, שניהם מדברים בטעם, שגם אם המזיק לבדו, היה משלם רק חצי נזק. מכיוון שהיה לו שותף, נמצא בעצם שחלקו בנזק אין לחייב בעליו לשלם אלא רבע, אז ככה, רק כרבנן, רבינה סובר כרבנן, שאמרו שגם אם לא ניתן לגבות מאחד שותפים בנזק, אז אין על זה, כלומר, אז אי אפשר לגבות מהשותף השני. לכן, הוא לא יכול לגבות רק רבע, לכן ניזק שאינו יכול לגבות את הרבע השני מההקדש, יפסיד. הוא לא יכול לגבות מהבעל השור האדיוט. ואילו היי, הבאי הוא סובק רבי דתן, שכאשר לא ניתן לגבות מאחד השותפים, יכול לגבות מחברות את החלקו, כמו שלמדנו, מכיוון שאי אפשר לגבות משור הפסולה המודשים כלום. דינו ששור האדיוט, כמי שאין לו שותף בנזק, וחייב עליו לשלם חצי נזק כדין שור תם שמזיק. שאם היה מזיק לבד, היה משלם חצי. ויבדתם אפשר להגיד להווה וקרבנה. באמת שניהם מודים שאין לחייב את בעל השור האדיוט על חלקו של שור פסולה מקודשים. אין בין המחלוקת, אלא ה בטעם, ולכן מחייבת בעליו רבע נזק, וה הבית דיבר בכלל במועד, ולכן הוא רק חצי נזק, שזה חצי מה שצריך לשלם, אם היה מזיק לבד. וכדאמר אפשר להגיד להבית אמר חצי נזק, ורבין אמר כול הנזק. יש גרסה אחרת, שוב, הבית אומר, בעל השור האדיוט צריך לשלם חצי, ורבין אמר משלם את כל הנזק. אפשר להגיד להווה במועד, מדובר שניהם מדברים במועד, הכי רבנן והכי רבנתן. אפשר להגיד להווה כי רבינתן, שניהם מודים בעצם שניתן לגבות מבעל השור האדיוט את חלקו בשור פסולה מוקדשים בנזק, אלא במקרה, מה שאמרנו רבינה מדובר במקרה שהאור האדיוט הוא מועד, ולכן צריך לשלם נזק שלם, והבאי מדבר במקרה שהאדיוט הוא טעם, ולכן רק חצי נזק. אמר רבה, מה קורה כשיש שלושה שותפים בעשיית הנזק? אז אמר רבה, שור ואדם שדחפו לבור, באופן כזה בעצם שלושתם, גם השור, גם הבור והאדם שותפים לנזק, אז יהיה נזקים, כולם חייבים. אם דחפו אדם לבור וניזוק, אז כולם חייבים, גם בעל השור, גם בעל הבור והאדם חייב לשלם בגלל הנזק. אבל עניין תשלומי ארבעה דברים, במקרה שהפילו אדם לבור, אז דמי ולדות, אם הפילו אישה בהיריון ויצאו לידיה והיא הפילה, אז אדם שדחף הוא חייב לשלם את התשלומים אלו, כי זה אלו תשלומים שאדם חייב לשלם. אבל שור ובור פטור, כי הם פטורים לשלם כמו שלמדו כבר כמה פעמים, ואיש כי תנמום בעמיתו וכו'. לעניין כופר, שצריך לשלם על הריקת אדם בן חורין, או 30 שקל שצריך לשלם על עבד כנעני, אז בעל השור הוא חייב לשלם את התשלומים אלו. האדם הוא בו פטורים, כמו שאדם שהרג פטור מתשלומי כופר, הוא מתשלום 30 של עבד, כי הוא חייב מיטה להריגה, כי אם לבד רב המיני וכו', כפי שלמדו במשך המסכת. יען כלים, תשלום על נזקי כלים, ועל נזק שנגרם לשור פסולי המוקדשים, שבעלים פדו אותו, אז אם הוא פלו על אדם לבור וניזוק, הוא אדם ושור חייבים. ואילו בור פטור כלים, גם למדנו הרבה פעמים, וגם פסולי המוקדשים. אז פה אומרת גם, מה הטעם לכך שאין בעל הבור חייב לשלם על נזק של שור פסולי המוקדשים, גם אחרי שנפדע? המרכה כתוב לגבי נזקי בור והמת יהיה לו. כלומר, החיוב לשלם על נזקי בור נוהג רק במי שהמת שלו. שהבעלים יכולים למכור את הנבלה. יצא זה, פסולי המוקדשים, שגם לאחר פדיון אסור למכור את הנבלה, אלא תאונה קבורה. לכן בזה, הפסוק הזה, התורה מלמדת אותנו, פטרה את בעל הבור מלשלם על נזקו ששור פסולי המוקדשים, גם אחרי שנפדע, למרות ששאר המזיקים חייבים לשלם על נזקיו. אומרת, מה, אם פשיטה לרב, זה ברור שהפסוק והמת יהיה לו, אנחנו יודעים שבעל הבור פטור משלם על נזק שנגרם לשור פסולי המוקדשים, הרי למדנו גם אם באי לבאי רבה, עד רבה רבה יסתפק בזה, לבאי רבה, שור פסולי המוקדשים שנפל לבור מהו, היי באמת יהיה לו, במי שאמת שלו יצא זה שאמת שלו או דילמה, באמת יהיה לו לבעלים מטפלים בנבלה או דעתה, זה בא למד שבא לבמה שמתה, הניזק מתעסק בנבלה ולוקח לעצמו, מוכר לאחרים, המזיק רק צריך להשלים את הסכום שהפסיד במיטה, אבל לא צריך להטפל בנבלה. אז איך אפשר למד מהפסוק הזה, באמת יהיה לו ששור פסולי המוקדשים, עומד כמה באמת בעד הרפאיה, עד הפשטה, כלומר אחרי שרבה הסתפק, הוא חזר ופשט אותה. פה לומדים, והמת יהיה לו, שבעל הבור, פטור משלם נזק שנגרם לשור פסולי המוקדשים. אלא בעלים מטפלים בנבלה מנהלם. איפה הוא לומד באמת שהבעלים צריכים לטפל בנבלה? נפקא מינה, והמת יהיה לו דשור. יש עוד פסוק שנאמר, והמת יהיה לו, שנאמר על שור המזיק. אומרת גם, מהי חזית, והמת יהיה לו דשור? למה אתה אומר שהמילים והמת יהיה לו בפסוק של שור המזיק, מפקא לבעלים מטפלים בנבלה? שם אתה מחייב את בעל השור לשלם גם על נזק שנגרם. ומשום, כלומר, למה אתה מוציא את זה, דרשת אותו, לעניין שבעלים מטפלים בנבלה? ולכן בעצם אתה מחייב את בעל השור לשלם על נזק שנגרם לשור פסולי המוקדשים, באמת יהיה לו דבור, מפקד לב, עד רמת יהיה לבור, מה שנאמר פשע דבור, אתה בעצם אומר, דרשת אותו על מי שמת שלו, ואז מילה, בעצם אתה חייב לשלם על נזקי בור, נוהג רק מי שמת שלו, ואתה פותר אותו משור פסולי המוקדשים. אפשר להגיד לו הפוך, עד רבה, אפשר להגיד הפוך, להפוך את הדרשות. אפשר שהפסוק נאמר לגבי שור, מלמד, שאין בעל השור חייב לשלם על נזק שנגרם ששורו גרם לשור פסולי המוקדשים. ואילו דווקא בור מלמד שהבעלים מטפלים בנבלה. עומד גם מסתבר, הפטור גבי בור. הואי ופטר בו את הכלים. הפטור שנאמר, אנחנו בעצם באחד מחייבים ואחד פותרים, אז הפטור נאמר דווקא לגבי בור. למה? מכיוון שמצאנו שהכתוב הקל על בעל הבור ופטר אותו, פטר אותו כבר מלשלם על נזקי כלים, כפי שלמדנו כמה פעמים במסכת. אז לכן מסתבר שגם שור פסולי המוקדשים, הכוונה התורה הקל על בעל הבור ופטר אותו. עומד גם אדרבה. פטור גבי שור, יש לי מאוד פסוק הזה גבי שור, שכן פטר בו חצי נזק. למדנו גם פטור לגבי שור, הרי שור טעם שהזיק, הוא משלם רק חצי, לא שלם. עומד גם בכל זה, כולי נזק מי הלא אשכחן. לא מצאנו מכי שתורה הקל על בעל השור, פטר אותו מנשלם את כל הנזק. ולגבי בור מצאנו שהוא פטור לגמרי. לגבי כלים, לכן מסתבר, כשהוא מדבר על פטור לגמרי, על שור פסולי המוקדשים, מדבר דווקא על בור ולא על שור. הגענו לסוף נ"ג עמוד ב', ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.